何があるדיברנו קצת מה זה אמונה, נכון? ניסינו להבין איך מגיעים לאמונה, ומתוך כך אנחנו מנסים להבין מה זו השגחה. ראינו שאמונה זה עצם נקודת המפגש בין האדם לבורא, שזה כוח חיים עצום שמגיע מהאינסוף ברוך הוא אלינו, אותו מפגש בין הבורא לנברא שמחיה את הנברא, זה נקודת האמונה. וראינו שזה עטוף בכל מיני קליפות שצריך לדעת לבטל אותן, לחתוך אותן, כדי שהאמונה תופיע. כשאמונה מופיעה במלואה, זה רוח הקודש. מה זה השגחה? שהשאלה המקורית הייתה ידיעה והשגחה, כאילו השם יודע, השם משגיח, אז צריך לברר מה זה השגחה, מה זה ידיעה, ואיך הם נפגשות. אז לפני כן נקדמנו וראינו שיש שאלות שהן שאלות מהחלל הפנוי. מה זה שאלות מהחלל הפנוי? שאלות שנובעות מנקודת המפגש בין האינסוף והסוף. זאת אומרת, אנחנו מנסים לייחס לקדוש ברוך הוא, שהוא אינסוף, תכונות סופיות, ואז אנחנו מקשים עליו, לא מסתדר עם זה, בסדר? אז באמת השאלות האלה הן שאלות לא לעניין, והדוגמה לזה היא שאלה כזו של אם השם יודע הכל, אז איך יש לנו בחירה חופשית? ואם השם משגיח על כל דבר, אז איך אתה יכול לעשות משהו בכלל? מה הבעיה בשאלה הזו? שהקדוש ברוך הוא ברא גם את הפטנט שנקרא ידיעה, וגם את הפטנט שנקרא בחירה, וגם את הפטנט שנקרא השגחה. הוא ברא את הכל. אז מאחר והוא ברא את זה, הוא יכול להחליט לברוא ידיעה שלא מתנגשת עם השגחה. אצלנו כבני אדם בקופסה הזאת נדמה לנו שאם אתה יודע בוודאות שמשהו יקרה, אז הוא חייב לקרות, אחרת אתה לא יודע בוודאות, נכון? זאת אומרת, אם אני יודע בוודאות שאם אני עוזב את הסטנדר, הוא יורד, לא. אני אזרוק אותו שם, אז הוא יפגע שם, אז זה בטוח יקרה. אז כביכול, אם אנחנו יודעים משהו, אז אין בחירה כבר, זה חייב להיות. אם אני יודע שמשהו יקרה, הוא חייב להיות. אין כאן, אני לא בטוח. ומאחר כביכול, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, בוודאות. אז זה חייב לקרות. טעות. למה זה טעות? כי הקדוש ברוך הוא ברא את הפטנט הזה שנקרא לדעת, ואת הפטנט שנקרא להשגיח. והוא לא מחויב למה שהוא ברא. ולכן הקדוש ברוך הוא יכול לברוא ידיעה אלוקית, שאינה מתנגשת עם השגחה, או עם בחירה, או עם כל דבר אחר. אז זה ביסוד של הדברים. עכשיו מתוך זה שאנחנו קצת יותר רגועים, ואפשר להבין שאם הקדוש ברוך הוא החליט, שהוא עברה ידיעה ועברה בחירה וזה לא מתנגש, עכשיו בוא ננסה לברר מה זה ידיעה, מה זה בחירה, מה זה השגחה, מה הכוונה. לכאורה אם השם משגיח עלינו, אז מה המשמעות של ההשתדלות שלנו, של הבחירה שלנו? יכול, מה זה להשגיח? השם מנהל לי את החיים. יש כאלה שמבינים שמה זה השגחה, זה שכל דבר שקורה לך חייב לקרות, וכל דבר שעשית חייב לקרות. אז בעצם מה זה משנה מה אני עושה? הכל חייב לקרות. זה השגחה? מה זה השגחה? כן? אז קודם כל מה זה השגחה, אחרי זה ננסה לברר קצת יותר לעומק מה זה בחירה, ואולי נבין טיפה מה זה ידיעה, והכל אולי יסתדר לנו. אז קודם כל מה זה שהשם משגיח? זה לא יודע, לדעת זה עוד דבר. השם יודע כל חלקיק בעולם, הכי קטן או הכי גדול, מהרגע שהחלקיק הזה נוצר על ידי הבורא ועד הרגע שהחלקיק הזה ייעלם, כל מה שקורה איתו, יקרה איתו, קרה איתו בית ובעונה אחת עם כל החלקיקים כולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע הכל בידיעה שאנחנו לא מתחילים להבין אותה בכלל. ותנסו לחשוב שהקדוש ברוך הוא יודע בבת אחת כל מה שקורה בכל מקום, כל זמן, כל ה... זה ידיעת השם, אנחנו לא מבינים בזה כלום. יאללה, הידיעה הזאת קיימת כל הזמן. מה זה השגחה לעומת לו? זה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם, מתערב בעולם. אז יש קודם כל שני סוגי התערבות אלוקית בעולם. הסוג הראשון, הרמח"ל קורא לזה, הקדוש ברוך הוא מקיים את המציאות. כדי שתהיה קיים את המציאות, הקדוש ברוך הוא כל רגע נתון משפיע חיים לכל אלקטרון שזז, לכל פרוטון, לכל אטום, לכל פיל, לכל ג'ירפה, לכל בן אדם, לשמש, לכוכב וגה. הקדוש ברוך הוא מחיה, מאפשר קיום של כל הבריאה, כל רגע נתון, כל הזמן. זה השגחה מסוג אחד. יש השגחה מסוג אחר, שהקדוש ברוך הוא אפשר לבני האדם, בעיקר לאלה שיושבים כאן בחדר, לעם ישראל, להשפיע על הופעת החיים בעולם. זאת אומרת, לפי ההתנהגות האנושית הישראלית, כך יש יותר שפע או פחות שפע לעולם כולו. זאת אומרת, זה כבר שני סוגים של התערבות. התערבות אחת לא תלויה בנו, לא תלויה באף אחד. הקדוש ברוך הוא מקיים כל חיידק שזז באיזה מקום, בלי קשר לזה שלמדתם היום תורה או לא. יש התערבות אחרת, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לכל הנבראים לקבל תוספת חיים לפי ההתנהגות של עם ישראל. ושני סוגים של השגחה. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל חיידק, שיהיה לו טוב, שהוא יקבל חיים, שהכל יהיה בסדר. זה דבר אחד. באמת הוא דואג שכל עלה יקבל חיות. כל בסדר. זה השגחה מסוג אחד. ההנהגה מהסוג השני זה כל הנבראים כולם מקבלים תוספת חיות בהתאם להתנהגות של כל בחור ישיבה, של כל אדם יהודי, של כל אחד מעם ישראל, בעיקר. רגע, אני מתייחס לזה כך. זאת אומרת, עם ישראל קיבל איזה תפקיד מאוד אחראי לאפשר הופעת שפע בעולם, שפע נוסף על השפע הקיומי. אז הקדוש הוא משגיח גם על זה וגם על זה. אז יש פה שני סוגים של השגחה. בתוך זה זה עוד יותר מורכב. למה? כי כל אחד מאיתנו משפיע בצורה שונה. כל יהודי ויהודי, אופן ההשפעה שלו שונה בהשגחת השם. ואת השם קבע איזה שפע יעבור דרך כל אחד מאיתנו, איזה כלים כל אחד מאיתנו יקבל כדי שהשפע הזה יעבור. אחד קיבל מיליארד דולר בחשבון בנק, לא, הוא עבד קצת מחר יעלומים, אבל הקדוש ברוך הוא סידר, השגיח, בשביל מה הוא קיבל מיליארד דולר? כדי לעשות עם זה איזשהו טוב בעולם שיפעל ויעשה, וכתוצאה מזה יש שפע לכל הנבראים. זה חשבון אלוקי, השגחה אלוקית. עכשיו השאלה, אם אדם הולך ברחוב ומישהו אומר לו, סלח לי, אתה יודע איפה זה רחוב בן ציון? מה זה הדבר הזה? זה השגחה או לא השגחה? זה משהו שקרה בבחירתו של האיש הזה, או שיש פה השגחה? עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר ל... אז קודם כל, מבחינתנו, כל מה שקורה בעולם זה השגחת השם. וזה בכלל לא סותר את זה, שלכל אדם יש בחירה. שוב אמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא גם את הידיעה, גם את ההשגחה, גם את הבחירה. זה לא סותר. הוא אפשר לנו לבחור, ועדיין הוא משגיח. עכשיו, לפעמים ההשגחה היא כזאת שהקדוש ברוך הוא מתערב לנו בחיים, ממש, ולפעמים הוא לא מתערב לנו בחיים. מה הכוונה מתערב בחיים? זה מה שדיברנו אתמול בבוקר. הוא מעמיד אותנו בניסיונות, הוא רוצה שאתה תעבור איזה תהליך, אז הוא מאתגר אותך, כדי לעזור לך להיבנות, כדי לעזור לך להיות בן אדם שמסוגל לעשות יותר טוב בעולם. לפעמים הוא מאתגר מישהו אחר על ידך, הוא מזמן ביניכם פגישה כדי לאתגר עוד מישהו. אז גם אתה זוכה וגם הוא זוכה. אתה שליח השם והוא עובר איזה תהליך. אז זה זכות לך וזכות לך. אז הנושא של ההשגחה הוא הרבה יותר מבחינתנו. ההבנה היסודית זה שכל מה שקורה לנו זה השגחת השם. השם לא עוזב אותנו אף שנייה. על הנחש נאמר, עפר אתה, כן, כי עפר תאכל כל ימי חייך, אומרים המפרשים, כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, אתה יודע מה, אתה לא מעניין אותי. לא מדויק. רבות לא מעניין אותי. זאת אומרת, אני לא רוצה שיהיה לך קשר. לך תסתדר לבד, תאכל אדמה, אתה לא צריך שום דבר, יש כאלה שישולים, כל היום אוכלים אדמה, פולטים, אוכלים משם את קצת חומרי חיות שיש באדמה. כי בכל הם לא זקוקים לכלום, הם רק זקוקים לקצת אדמה. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יצורים כאלה שאל תהיו איתי בקשר. זה לא אומר שהוא לא משגיח עליהם, הוא נותן להם חיות, אחרת הם היו מתאים על המקום, אבל הוא כאילו לא מתערב להם בחיים. תסתכלו לבד, האדם הוא כל כך תלוי, הוא לא יכול לחיות לבד. האדם זה יצור שהוא כל הזמן זקוק לסייעתא דשמיא. אז סייעתא דשמיא, השגחה אלוקית. אז התפקיד שלנו זה, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים שתהיה עלינו השגחה כדי שנוכל לעשות טוב בעולם. זה בקשה תמידית של האדם. וכל אחד מאיתנו אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות את רצונך. תעזור לי בבקשה. תן לי את הכלים. אני זקוק עכשיו לאלף שקל, מיליון שקל, לעזור לישיבה. בסדר? עכשיו בבקשה, זה. אני מבקש שהשם ישגיח עליי כדי שאני אוכל לעשות טוב. יכול להיות שמישהו אומר, בנו שלם, אני מבקש שתשגיח עליי כך שיהיה לי מה לאכול, כי אני לא אוכל, אני רעב, לא מצליח ללמוד, לא מצליח לכבד הורים, לא מצליח לזוז. אפשר בקשה לקבל איזה פרוסת לחם? השגחה. אז אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יתערב לנו בחיים באופן כזה שיגרום לנו לעשות את רצונו, לגלות טוב בעולם. אז לכן מה קורה? אם אנחנו מרגישים שאנחנו, קשה לנו, ש... אז יכול להיות מאוד, באמת שזה לא רק יכול להיות, זה בטוח שאם קשה לנו, מאיפה זה בא? השגחת השם. אבל לנו מותר להגיד, ריבונו של עולם, כל כך קשה לנו שאנחנו לא מצליחים לעשות את רצונך. בטוח שבסוף זה לטובה. אבל אנחנו כבני אדם מבקשים שהשגחה כזו תהיה כזו שאני מרגיש עכשיו קרוב אליך ועושה את רצונך. אז זה התפקיד שלנו. יש פה ישקול אם להתחשב בבקשתנו או לא, שיקולים אלוקיים. אנחנו מבקשים שטוב, שיהיה טוב לכל מי שאנחנו אוהבים, אחרת לא מתפללים על החולה. עכשיו יהודי צדיק, תלמיד חכם גדול שהוא חולה מאוד, צריך להתפלל לרבותו, הרב אלישע בן דלבר. לכאורה השם רוצה שהוא יהיה חולה, או לא, מה אתם אומרים? בטוח, זה השגחת השם עליו שהוא יהיה חולה. אז אולי לא נתפלל? לא, אנחנו מבקשים שכל הצדיקים והתלמידי חכמים ישפיעו עלינו שפע וילמדו אותנו תורה, הכל בסדר. אז אנחנו מבקשים שיהיה בריא. אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שההנהגה האלוקית, שההשגחה האלוקית תהיה כזו שאנחנו נפגוש אותה כאן, לא בשורש העליון שלה שהכל לטובה, בטוח שהכל לטובה, אתם יודעים את זה, אנחנו רוצים לראות את זה. מותר לנו, זה חלק מהתפקיד שלנו. אז אנחנו מבינים שההשגחה עלינו קיימת כל הזמן ואין שום בעיה בזה. הקדוש ברוך הוא משגיח על זה שכוח המשיכה יעבוד כל הזמן, שכל החיידקים יזוז לימין השמאלה כפי שהם צריכים לזוז, ושהאדם יהיה לו מה... אצל בני האדם ההשגחה היא עוד יותר מדויקת, הרבה יותר מאשר אצל בעלי החיים, הרבה יותר מאשר בשמש ובירח ובכוכבים. אבל בסוף ההשגחה האלוקית היא כוללת הכל, ואז בתוך זה יש לנו בחירה, וזה לא סותר. אתה תבחר. מה הבחירה שלך? תמיד להשתדל לעשות את הטוב שנועדת לעשות. זה הבחירה המתמדת שלך. אם אתה עכשיו אוכל, זה כדי שתהיה בריא, כדי שתוכל לעשות טוב. אם אתה עכשיו ישן, כדי שתהיה חזק, כדי שתוכל לעשות טוב. אם אתה עכשיו עובד על המידות, זה כדי שתהיה בן אדם טוב, כדי שתוכל לעשות טוב. אם אתה עכשיו הולך לעבוד, זה כדי שיהיה לך כסף, כדי שתוכל לעשות טוב עוד יותר. כל הזמן אנחנו בוחרים לגלות נשמה בנפש או בגוף, לגלות רצון השם בחיים. טוב, זה הבחירה שלנו. יש אנשים שבוחרים לא לעשות את זה. טוב, זו בחירה לא כל כך מוצלחת, אבל זה עדיין בזה, בחרת, טוב, יש לזה גם מחיר. אתה לא ממלא את היות שלך, אתה גורם נזקים בעולם, אתה גורם נזקים לעצמך, זכותך לעשות צרות לעצמך. השם משגיח גם על זה, הוא מחיה אותך גם כשאתה בוחר רע, כן? יכול להיות שהשם יעמיד בפניך כמה אתגרים כדי לשפר את ההתנהגות שלך, אבל בסדר, זה ההשגחה האלוקית עליהם. עכשיו, זה לא סותר בכלל את ידיעת השם. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא פטנט כזה שנקרא ידיעה. הוא יודע הכל, יודע מה תבחר, וזה לא סותר את זה שאתה בוחר. אצלנו כבני אדם זה סותר. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את הידיעה ואת ההשגחה ואת הבחירה. הוא לא כפוף למה שהוא ברא. ולכן, הוא ברא ידיעה, השם יודע הכל. הוא ברא לנו בחירה ואנחנו יכולים לבחור הכל. מה זה לבחור הכל? כל מה שבידינו. אתה יכול לבחור להיות ינשוף? תנסה, נראה אם תצליח. אתה לא יכול לבחור הכל, נכון? יש דברים שאתה לא יכול לבחור. אבל בתוך הגדרים והגבולות שלך כבן אדם, אתה יכול לבחור. תבחר. ואתה לא אומר, מה כתוב? השם החליט במקומי. מה פתאום? השם לא מחליט במקומך כלום, אתה בחרת. כן, אבל השם יודע, אין שום קשר. השם ברא ידיעה, היא לא קשורה לבחירה. אתה יודע מה שאתה עושה, אתה אחראי. אתה הבוחר, זה לגמרי בחירה שלך. השם משגיח עליי אבל, נכון? וזה לא מפריע לך לבחור. עדיין אתה בוחר. אז הרמח"ל מעריך מאוד. הוא אומר שלמעשה כל המציאות כולה, כל הזמן, מקבלת חיות. וכל הכוחות הולכים בהדרגה. נמשכים זה מזה. כן, יש פה מדרגות על גבי מדרגות וסדרים על גבי סדרים, איך שהחיים יופיעו, הגבולות יופיעו, שהעולם יהיה מסוגל להיות קיים, ומתוך שהבריאה כולה מקבלת חיות, גם אנחנו מקבלים חיות. והבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא משגיח עליה, והוא משגיח גם עלינו, והבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא יודע, והוא יודע גם אותנו, הכל בסדר. וההתנהגות שלנו משפיעה על העולם. איך זה נקרא? מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. מה הכוונה? ההתנהגות של עם ישראל מחוללת שינוי בסדרים האלה שהקדוש ברוך הוא קבע. הרי יש, אמרנו, הדרגה של הופעת השפע. כשעם ישראל פועל פה משהו למטה, זה מתערב אי שם בתוך הסדרים האלה, וזה משנה את השפע שיורד לעולם. או לטוב או למוטב. או יותר שפע, או חס ושלום, נמנע שפע. כן? לכן יש לנו אחריות מאוד גדולה על הופעת השפע בעולם. סיכום, הקדוש ברוך הוא לא בן אדם, בסדר? בואו נסכים שהוא לא. הוא כוח, הוא מישהו. אפילו להגיד כוח זה כבר מגביל אותו. ישות אינסופית, אין לנו שום השגה בה. אם הוא לא היה בא ואומר לנו שהוא ברא את העולם, אם הוא לא היה מדבר איתנו, לא היינו יודעים עליו כלום. הוא בא ודיבר איתנו ואמר לנו, שלום עליכם עם ישראל, אני בראתי את העולם. הוא לימד אותנו כל מה שאנחנו אמורים לדעת על העולם, על התפקיד שלנו, על ההתנהגות שלנו, על דרכם הנכונה של בני האדם. והלימוד הזה מתחיל למעשה במידה מסוימת אפילו מהאדם הראשון, אבל זה מופיע בעוצמה ממש גדולה במתן תורה, ומשם עד ימינו. ואנחנו משתדלים לעשות את רצונו. אנחנו משתדלים לחיות נכון בעולם, כדי שרצון השם שיהיה טוב יופיע. זה המשימה שלי. כל השאלות על האלוקות הן בעייתיות. כי כל שאלה על האלוקות נובעת מתוך איזו מחשבה שאנחנו מכירים אותו, אנחנו מבינים אותו, אנחנו יודעים מי הוא, ואז לנו קושייה עליו. אין שום סיכוי. בני האדם לא מבינים שום דבר באלוקים, חוץ מה שאלוקים הסכים לגלות לנו על האופן שהוא מתגלה בעולם. אז השאלות שלנו הן ברמה הזו. וגם שם לכן, אם אני שואל, איך השם יודע באיזה רמה השאלה הזאת? השאלה על השם, זה לא ברמה שלנו. ברמה שלנו, אני יודע שהשם יודע כמה קוראיתי, אני לא מבין איך הוא יודע. השם משגיח. איך הוא משגיח? אנחנו ממש לא מבינים. אנחנו יודעים שהשם משגיח עלינו. השם עכשיו נמצא איתנו כאן בחדר, הוא מקשיב לכל מה שאנחנו מדברים, והוא בבת אחת גם מקשיב לכל מה שמדברים בכל בתי המדרש בעולם. הוא מקשיב בבת אחת לכל מה שמדבר כל בן אדם בעולם. הוא מקשיב בבת אחת לכל מה שחיידק עושה בכל מקום בעולם. כן? איך זה קורה? מה הבעיה? הוא לא מוגבל בשום דבר. הוא לא בן אדם. הוא גם לא מחשב על. הוא יותר מכל מה שאפשר לדמיין, ולכן הוא לא מוגבל בכלום. כן, הוא יודע הכל. וגם להגיד עליו יודע זה מגביל אותו. הוא יותר מכל ידיעה. עכשיו, לכן אי אפשר לשאול עליו כל מיני שאלות כאלה אנושיות. יחד עם זה, הוא בא וגילה לנו, אתם בני אדם, תבחרו, תפעלו, תעשו טוב, אל תדאגו, אני גם משגיח עליכם. ולכן, כל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו יכולים לדבר עם השם חופשי. הוא מקשיב לנו. אין רגע בחיים שהוא לא מקשיב לנו. כולל עכשיו, כל אחד מכם יכול לך להגיד, רבונו שלום, אני אוהב אותך. הוא מקשיב לך. אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, הוא לא חייב להיענות לך, זה תלוי אם זה טוב לך או לעולם או לא, אבל אתה, התפקיד שלך זה לבקש.
אבל הכוח הזה שניתן לשכל, אפילו לדון על העצב, על המהות, זה מצד איזה ניסיון לאדם, כאילו בוא עכשיו תתחיל להאמין ואל תשאל שאלות, אבל לאדם יש כוח בשכל שלו, אפילו לדון, לדבר על השם עצמו, לדון פילוסופית על הישות האינסופית הזאת, זה מצד לניסיון של האדם.
לא, כי בסוף לאדם ניתן כוח להיפגש עם הבורא, אבל רק בגלל שהבורא בא אלינו. אבל כוח להיפגש עם הבורא הוא בסוף נבואה. כשהאדם עיוור את הדם תסלף דרכו, במקום להיפגש עם הבורא נכון, הוא נפגש לא נכון. וכמו שניתן לך כוח עצום לעשות טוב, אתה עושה איתו דברים אולי לא אתה. זאת אומרת, אדם עלול לעשות דברים לא טובים עם הכוח שניתן לו, אבל ניתן לו כוח עצום. זאת אומרת, לאדם יש כוחות עצומים.
בעצם, אם האדם היה מבין שהוא יכול לשאול רק על הגילויים של הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה...
אז היה חסר לו משהו ביכולת לו להיפגש עם הקדוש.
לא, זה לא עצום, לא? הגילויים, הניסים, הדברים...
הוא יכול, כי הוא יכול... אבל הוא יכול גם לשאול שאלות על דברים אחרים. כי כן, הוא מסוגל להיפגש עם המשמעות או עם ההופעה האינסופית של הבורא.
אבל כדאי לו להתייחס לדברים הגלויים, לא?
בוודאי.
קודם כל,
בוודאי. וכשהוא חי נכון בדברים הגלויים, כשאדם חי נכון במעשים שלו, בהתנהגות שלו, במה שהוא מבין, זה גורם לו לעלות לדרגה של האמונה. וכמו שאמרנו, האמונה זה נקודה שאתה לא מבין אותה עכשיו. זה עצם החיים, אתה מבין את עצם החיים? אתה לא מבין מה זה. זה למעלה מכל ההשגה שלנו. זאת אומרת, יש לנו אפשרות להיפגש עם משהו למעלה מההשגה שלנו. אז השכל שלנו מנסה לעשות את זה. השכל, תירגע. השכל שלנו יודע רק להגדיר דבר. ולכן הוא לא יכול להגדיר דברים למעלה מההשגה, אז הוא מתחיל להשתגע. אז לא, שכל תירגע, אלא אם כן, אתה הופך את השכל לשכל עליון. שכל עליון זה שכל שמסוגל להיפגש גם עם דברים שאי אפשר להגדיר אותם. אין לו גם שאלות על ידיעה והשגחה וכו'. לכן, בדעת תבונות, הרמח"ל מעריך מאוד בסימן קפ"ט להסביר איך הנביא פוגש את השם, איך הוא פוגש את זה. על כל פנים, רוצה הקדוש ברוך הוא להיגלות על בני האדם כדרכי בני האדם. זאת אומרת, יש כאן איזו הופעה אלוקית אלינו על פי מה שאנחנו כבני אדם, הקדוש ברוך הוא בא אלינו, אנחנו פוגשים אותו, כן? ולכן כל השאלות שלנו הן בתוך המציאות שלנו, מה נכון לנו, מה לא נכון, איך לחיות נכון. כשאנחנו יודעים שכל זה נובע מהבורא התברך שהוא למעלה מהשגה שלנו. ולכן הענווה היא תנאי בסיסי בפגישה עם הבורא. כי מה אומרת הענווה? אני מבין שאני לא מבין. אני מבין שהקדוש ברוך הוא למעלה מבני האדם. ואני לא מתייחס אליו כאל בן אדם, כי זה מעצבן אותי שיש מישהו כזה נפלא ועליון ונשגב. הגאוותן מאוד מפריע לו אלוקים, הוא רוצה להיות אלוקים, הוא רוצה להיות עם כוחות אינסופיים, הוא רוצה להיות בלתי מוגבל, זה מעצבן אותו. ואז הוא, בגלל שהוא לא יכול להיות כזה, אז הוא מקטין את אלוקים לדרגה שלו ומתחיל לעבוד עבודה זרה. עם ישראל אומר, אני לא רוצה להיות אלוקים. אתם המעץ מכל העמים, כן? עם ישראל, כאילו, אנחנו הכי שפלים, הכי לא מחזיקים עצמנו. אנחנו, עם ישראל, לא מנסים להיות אלוקים, אנחנו יודעים אלוקים למעלה מהכל, ואנחנו מנסים לגלות את רצון. זה הכוח שלנו. רב
אמר שאם אנחנו
מנסים
להיות אלוקים, אז אנחנו יודעים עליו.
כלום.
אז אם האדם נולד די בודד בלי שום דבר, הוא לא היה מגיע לשום, כאילו הוא היה אומר שאין אלוקים בעולם?
הקדוש ברוך הוא כבר נגלה אל בני האדם, הוא כבר נמצא בתוך העולם. והמציאות העולמית היא כזו שהקדוש ברוך הוא נגלה לבני האדם, נגלה לעולם. זה אפילו גוי שאומר הרמב״ם שהוא מתנהג נכון, אז הוא זוכה לאיזה מדרגה מסוימת של רוח הקודש. יש כאן כבר גילוי אלוקי בתוך המציאות, בתוך בני האדם, כן? ולכן אפילו ילדים קטנים שלא יודעים שום דבר, הם מתחילים לדבר עם אלוקים, כן? לא צריך להתבודד בשביל זה. גם מי שגדל באיזה מקום הכי אפיקורסי בעולם, שלא מדברים אל אלוקים ולא שומרים, מדברים כל הזמן שכולנו קופים, הוא מרגיש שיש קשר לאלוקים. עד כדי כך יש איזה פילוסוף אחד, רובן אברושוביץ, שכתב ספר שלם להוכיח, שהוא אומר, עצם העובדה שאנחנו מסוגלים לחשוב שיש אלוקים, זה הוכחה שיהיה. כי אם לא, לא היינו מסוגלים לחשוב שיש בכלל. לכן ברור שיש, שנמצא אלוקים, אחרת מאיפה אני? כאילו, תנסה לדמיין משהו שאתה בחיים לא יכול לדמיין אותו ולא כלום, ואין שום דבר ואין שום קשר איתו. אתה יכול לדמיין משהו? אתה יכול לחשוב? לא, כי אתה לא יודע למה לחשוב. לכן אומר, עצם העובדה שבני אדם, שהאנושות בכלל התחילה לחשוב על אלוקים, זה רק אלוקים נגלה לאנושות.
בהכרח לאדם שיש לו,
הוא
בהכרח
ירים
את האלוקים הנכון,
לא, לא, זה יכול להוביל אותו לכל מיני טעויות, כמו שמענו, עבודה זרה גם. אבל עצם ה-98% מהאנושות מאמינה בכוח עליון. אלה משתחווים למסמרים, אלה לשמש, אלה לא יודע למה. אבל כולם מאמינים שיש פה, למה, מאיפה זה בא מהתחושה שיש כוח עליון מעל בני האדם.
זה יכול להיות יהודי שלא נפגש אף פעם עם מציאות של תורה ומצוות, והתיקון שלו זה לאו דווקא להתנהג לפי תורה ומצוות. הוא במקום נידח בעולם, או שהיהודי כאילו, או אחד מעם ישראל, דווקא התיקון שלו יהיה על ידי תורה ומצוות.
כל השאלות של למה הקדוש ברוך הוא מזמן לבני אדם כל מיני דברים, השאלות שהן למעלה מההבנה שלנו. ואתה אם מישהו יהודי נולד בקנדה באיזה כפר נידח, לא שמע, הוא לא יודע שהוא יהודי בכלל. הוא לא יודע, הוא לא שמע, הוא לא שום דבר על כך שיש יהודים בעולם. למה הקדוש ברוך הוא זימן שהנשמה הזאת הופיע שם? נכון? זה, כמו שאמרנו, החשבונות של הקדוש ברוך הוא הם למעלה מההשגה שלנו. יש כאלה נשמות יהודיות שהם בכלל נולדו כגויים. הוא נולד בקנדה כגוי, והנשמה הזאת היא נולדה שם כגוי, בכוונה אלוקית, ואז הוא נמשך למסור, בסוף הוא מתגייר. יש גם כאלה. פעם לקחתי טרמפיסט, בחור מקנדה. שהוא היה קצין בבד אחד. התחל לדבר, אז סיפר שהוא באמת נולד באיזה כפר כזה בקנדה. ולא ידעתי יהודי, לא כלום, הוא חי כמו גוי. באיזה שלב הוא נודע לו שהוא יהודי, הוא לא הבין מה זה בכלל. לא ידע שום דבר על יהודים, על כלום. הוא איש העולם הגדול כמעט כמו גוי גמור. ואז הוא הגיע לטיול בארץ. שום דבר הוא לא יודע. ואז איזה מישהו הזמין אותו אליו הביתה, והוא קיבל את שוק חייו. למה הוא סיפר? הוא סיפר שזה היה דבר מדהים. יש שולחן, יושבים אבא, אמא, ילדים, ואוכלים ביחד. הוא קיבל שוק. למה? הוא אומר, אצלם בבית, בחיים הם לא אכלו ביחד סביב שולחן. אומר, אין להם שולחן כזה בבית בכלל. אומר, בבית יש מקרר, יש מיקרוגל, וכל אחד מבני הבית, כולל ההורים, זה בא מהעבודה, לקח מקרר, משהו שם במיקרוגל, מוציא, הולך לאכול אצלו בחדר, הולך עם זה החוצה. כאילו, אין, מושג של משפחה ש, שנפגשת בכלל. אולי יש לו אחים, אוכל, אין שום קשר. הוא הגיע פה לארץ, הוא לא, זה היה כזה נפה. יש משפחות. ואז מישהו הזמין אותו בכלל לליל שבת, הוא כמעט מת מזה. לא, יושבים שעות, מדברים, ושרים, ואוכלים ביחד. אז הוא החליט להישאר בארץ, התגייס לצבא, נהיה קצין בבה"ד 1. התלהב מאוד. זה נשמה יהודית רחוקה כזאת. חזרה, עכשיו למה הוא היה צריך לעבור את כל מה שהוא עבר? חשבונות אלוקיים. עדיין זה לא סותר את הבחירה שלו לעשות דברים. הוא בוחר. עכשיו, אם הוא בוחר והוא יבוא אל איתמר ויג'ל, אינה, טוב לי לשמור תורה ומצוות שאני פטור מזה כי נולדתי בקנדה, מה תגיד לו? ודאי, מבחינתך כיהודי, הדרך הנכונה ליהודי זה לשמור תורה ומצוות. אבל אם הקדוש ברוך הוא יחליט שהוא לא ישמור תורה ומצוות, חשבונות אלוקיים, נדע לנו. זה חשבון אלוקי, זה לא משהו אליך. מצד הבחירה, כל יהודי שיודע שהוא יהודי צריך להשתדל לשמור תורה ומצוות. כדי לחיות נכון, כדי לעשות טוב וכו'. אם הקדוש ברוך הוא לא יזמן על ידו, חשבון של הקדוש ברוך הוא. אז כל אדם, כל יהודי, איפה שהוא נמצא, שישתדל להיות בן אדם טוב, מה שהוא יכול, לפי בחירתו. יש מושג בהלכה שנקרא תינוק שנשבע בן הגוי. הוא לא יודע שהוא יהודי, הוא לא יודע כלום, הוא חי עם הגויים, לא... גידלו אותו באיזה מנזר במלחמת העולם השנייה, בשואה. הוא לא יודע כלום, הוא נהיה בישוף נוצרי בכלל. למה הקדוש ברוך הוא סיבב שזה יקרה? חשבונו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? לא יודע. עכשיו, אם הקומר הנוצרי הזה יבוא וישאל אותך, אז מה אתה אומר? אני אתברר שאני יהודי, מה אני צריך לעשות? לא, אתה לא צריך לשבור תורה ומצוות, תמשיך להיות קומר. מה פתאום? תגיד לו, אדוני, אתה לא לומד בישיבת רמות, מה קרה? ברור. אלו, מה הצליחו?